טוב, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, סיימנו את פרק י"ח, לדבר על מערכת היחסים המורכבת, המורכבת מאוד מאוד, בין שאול לדוד. וגם מה שהיה נראה לנו כדבר מקרי, או כדבר מזדמן, או כדבר אפשרי, הופך להיות בפרק שלפנינו כדבר נוראי. זאת אומרת, כדבר קשה, כדבר מסובך, כדבר
בוא נאמר, אם הייתי משתמש בעברית מודרנית, ממלחמה סמויה של שאול ודוד, הוא עובר למלחמה גלויה. זאת אומרת, העסק מתחיל להיות מאוד מאוד מסובך, ובפרק שלפנינו אנחנו נראה איך מניעים משפחתיים, איך לאיזה מצוקה נקלעת אשתו של דוד, שבמקרה, שלא במקרה ביתו של שאול, האם היא שומרת נאמנות לאביה, או שהיא שומרת נאמנות לבעלה? הקדוש ברוך הוא יעזור לאף אחד שלא יצטרך לעמוד בסיטואציה הזאת של העניין. דרישת שלום לחברינו מכפיר, וכשאכלנו את האבטיח הזכרנו אותך שרצית לבוא, לא, התכוונתי לומר, אמרתי להם ששיעור ב' ייכנס לעניין, והיה לנו היום משהו סוריאליסטי ביותר. הראשונה בחיי ראיתי רכב שמתאים לארבעה אנשים ולא לחמישה. אז גם שם הזכרנו זה, ונעשה את זה.
אתה אמר שעשיתי עין הרע על כל המסורת.
כן. פתאום הגיע אוטו שיש לו מאחורה, שתי חגורות בטיחות. אי אפשר לסתם שלושה אנשים או שניים. לא ידעתי שיש דבר כזה במציאות העולמית, אבל תמיד מתחדשים דברים. בכל אופן, ברור שם.
זה אומר שאפשר למצוא רק שתיים
בעצם? כן. יש רק שתי חגורות בטיחות
מאחורה. ארבעה עד שתיים, אין בטיים אחורה.
אז זה שתיים, שתיים, שתיים. זה לא הייתי בטיחים שלי למדתי.
אז מה יש לך לגוד מאחורה?
אי אפשר לשלושה כאילו?
לא, לא.
יש רכב של ישיבת הכותל עובדת לפי איזושהי תנאי בטיחות מסוימת.
אבל
מה
שאני כבר לא רואה אותה, אפשר למצוא בלי חדר בטיחות.
בכל מקרה, החבר'ה בסדר, החבר'ה בסדר, שמחים, ברוך הוא וברוך שמו. אז ממילא, כפי שאמרנו, אנחנו עוברים ממלחמה סמויה למלחמה גלויה, ובהחלט עולים פה, עולות כאן נקודות קשות מאוד. עד עכשיו, כל הדיון היה בין שאול בינו לבין עצמו. תראו לרגע בפרק י"ח, פסוק י"ז. ויאמר שאול אל דוד, תראו בפרק י"ח, פסוק י"ז. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מהירה, ואותה אתן לך לאישה, אך אהיה לי לבן חי, וילחם מלחמות השם. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלישתים. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, הוא מגלגל את האחריות. אני אומר שוב למצטרפים אלינו, ההבדל בין פרק י"ח לפרק י"ט, אנחנו עומדים היום בפרק י"ט, שאול מכריז מלחמה גלויה על דוד. מה שעד עכשיו עבד בצורה סמויה, הופך להיות בצורה גלויה. פרק מאוד קשה עומד בפנינו, ואנחנו ננסה להתבונן בו על שלל מרכיבה ופרטה. אם עד עכשיו, ובזה אנחנו עומדים בפרק י"ח פסוק י"ז, ותהי בו יד פלישתים, הכל מתבצע בצורה סמויה. דוד אומר, אני אשלח את שאול. שאול אומר, אני אשלח את דוד. מי יודע מה יעשו איתו פלישתים? יהיה כך, יהיה אחרת, וכו' וכו' וכו'. כאן וכאן ואומר, אני מבקש לבוא ולעשות משהו בפועל, וזה תחילתו של פרק י"ט. ושימו לב, שאול חושף את מצפוני ליבו, והוא חושף אותם לפני הבן שלו, וידבר שאול אל יהונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד, ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. אני פותח סוגריים, אם בעזרת השם תזכו שיהיה לכם בן שתרצו לקרוא לו יהונתן, או שיש לכם אחיין כזה ואתם רוצים להפתיע אותו בבר מצווה, שימו לב שפה יש דבר מיוחד. בתחילת הפסוק כתוב יהונתן בלי אי, בהמשך כתוב יהונתן עם אי,
יש כאן רדק מאוד מעניין שמנסה לעשות כללים, מתי משתמשים בזה ומתי לא. בנוסף לזה, יש פירוש על ענך כלי יקר, לא כלי יקר של האשכנזים, אפרים שלונה מלונשטיץ, הדרשה התשובה על כלי יקר האשכנזי, אלא יש כלי יקר שלמה לניאדו מארם צובה, והוא כתב פירוש על ענך, זה כלי חמדה, לא כלי חמדה, סליחה, כלי יקר. זה כלי יקר על ענך, אבל כתב אותו פרשן ספרדי, בניגוד לכלי יקר על התורה, שכתב אותו פרשן אשכנזי. אז שם הוא מפלפל מאוד מאוד מאוד, איפה בתנך מופיע יונתן, ואיפה מופיע יהונתן. מה המשמעות של העניין הזה בכלל? אני לא רוצה להתעכב את זה, אין לנו זמן.
אבל זה סכיר בפעם, אבל אני מנחת שואל. אבל יונתן, אבל מה, זה עדיין, מנחת שואל,
כן, לא מנחת שי, לא זוכר שהזכרתי מנחת שי. מנחת שי, הזכרתי בהקשר אחר. המנחת שי גם מדבר על זה? טוב, מעניין, אני יודע את שני הדברים הללו. עכשיו, מי הנלחמים? מי האנשים שהוא מדבר עליהם? וידבר שאול אל יהונתן בנו, ואל כל עבדיו להמית את דוד, ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. זאת אומרת, אומר לנו האברבנאל, וכאשר ראה שאול שהשם עמו ושענייני דוד מצליחים, הוחזק עוד בליבו מה שחשב שהוא יהיה המולך ויורש מלכותו אחריו. תזכרו, שמואל הלך למשפחת בן ישי, אבל למעשה שאול לא יודע מי יחליף אותו. הוא יודע שהוא הפסיד את המלוכה, אבל הוא לא יודע למי. ולזה דיבר עם יהונתן בנו ועם עבדיו, שהם ימיתו את דוד, ויהיה זה ביותם מחרחרים ריב ביניהם, וימיתו אותו כשגגה היוצאת. זאת אומרת, יש כאן הצעה לפוטש, יש כאן הצעה לעשות משהו שאף אחד לא ירגיש חיסול ממוקד בצורה נסתרת, וידמה שאמר שאול ליונתן בנו שיהיה לו חרפה וקלון השם הטוב שיצא על דוד, והכניס ביניהם מנחת קנאות, קנאה, וכן בין עבדה באופן שהשתדלו להורגו. אבל יהונתן היה חפץ בדוד מאוד, והיה חפץ בהצלחתו, ולכן לא חשש לדברי אביו. וכבר דיברנו בפעם הקודמת, ונדבר על זה כמובן בהמשך, בפרק ח', ההפטרה המפורסמת של ויום אלוהי יהונתן בחר חודש, שבסייעתא דשמיא מגיע להם שבוע הבא, אז נדבר על זה הרבה. נדמה לי שאין ידידות ורעות בתנך כמו שיש בין יהונתן ודוד. זה משהו מיוחד במינו, ואין אדם שיקריב כל כך הרבה בשביל הרעות הזאת כמו יהונתן. אף אחד לא רוצה להסתכסך עם אבא שלו. זה בהחלט קטע לא נעים, בייחוד עם אבא שלך הוא מלך ישראל, ובייחוד עם עוד יש כל מיני ייחודים בעניין הזה. ואם אתם זוכרים, ואם לא נזכיר לרגע, כשישבנו בחדר המקדים בתחילת החורף, וכמדומה משלמנו את פרק ח' ודיברנו על משפט המלך, אחד הדברים ששמואל מזהיר את העם, תשמעו, מלך פורץ גדר. מה זאת אומרת? מה היה צריך לקרוא בסיטואציה הזאת? עבדיו של שאול ויונתן בנו היו צריכים ללכת למשטרה ולהגיש תלונה. יש פה אדם שרוצה לחסל מישהו. אבל שמואל אומר להם, יש את משפט המלך. המלך יכול לעשות, מלך פורץ גדר. מלך יש לו כללים אחרים, יש לו מסיבות אחרות. הוא לא חייב לאף אחד דין וחשבון. אני אומר, זה כמו בצבא. היום ישבנו היום בחטיבת כפיר, ויש שם המגל בחור דתי מעלי וכו' וכו', תוך כדי שיחה, וזו שיחה שתואמה כך וכך וכך, בא מישהו, אמר לו משהו לאוזן, הוא ועוד אחד קפצו ורצו, ובא למה קרה? מה הסתבר? התהפך איזה ג'יפ של ברוך השם, לא קרה כלום. התהפך איזה ג'יפ או משהו, מה הוא מלך עושה? עכשיו, אם אתה היית בא ואתה אומר, רגע, קבעת פגישה, אני רוצה לצאת, מי אתה? מה זאת אומרת? קבעת פגישה, שתעשה וכו' וכו'. אז שמואל מזהיר אותם מפני, שמואל מזהיר אותם מפני משפט המלך, והנה פה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, המלך יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואין פה צפר ומצפצף. הם היו צריכים להגיד, מה הם היו צריכים להגיד? מה פתאום להעמיד את דוד? הוא מנצח את פלישתים, הוא מתקדם, הוא עושה, הוא פועל, מה פתאום להרוג אותו? לא הבנתי, כי המלך קם בבוקר ורוצה להרוג מישהו? מותר לעשות דבר כזה? איך זה פועל ומה זה עושה וכולי. עכשיו, כנראה המלך גזר דין מוות, ולא נראה לנו שיש מי שיכול לחלץ את דוד מהגזר דין הזה. זה בהחלט גזר דין מסובך ביותר. עכשיו, אז מה קורה? ויגד יונתן לדוד לאמור, מבקש, תראו מה זה, הדלפה מחצר המלך, ויגד יונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי להמיתך, ואתה ישמר נא בבוקר וישבת בסתר ונחבאת, ואני אצא, ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה, והגעתי לך, תן לי לרחרח, כן.
יונתן הרי שמרה מפית שאול במלוכה, נכון?
מה יונתן?
אמור להחליף את שאול במלוכה.
לא, זה היה בדמיון של שאול.
יופי, בדיוק. שאול מת בעוד 10 שנים. יחכו כולם מכל כל הסאגה הזאת. יונתן נגיד לדוד, אין המפתחות, אני מתפטר. מה הבעיה?
לא, אבל הבעיה היא שבינתיים יש מלוכה. מה זאת אומרת? פלישתים יוצאים על ישראל. המלך צריך להגיד מי יוצא בראש הצבא. הוא מוציא בראש הצבא את המלך.
כל הרוח הרע של שאול זה בגלל ששמעון אמר לו שהוא יחליף אותו, והוא חושב להבין שזה יהיה דוד.
בסדר גמור.
הוא ילך לדוד, יגיד לו, אני מבטר, אני אחזיר את רייפון. שאול מת, יונתן מגיע, הייתה לדוד את המפתח.
אבל הם כולם רואים שלדוד יש סייעתא דשמיא. זה לא סתם. דוד מצליח, יש לו סייעתא דשמיא. הם רוצים להשתמש בסייעתא דשמיא הזאת. יונתן זה לא מפריע לו. יונתן לא אומר לו, שמע, בוא, אתה תיקח את החוץ, אני את הביטחון ונסתדר ונגיד לאבא שיצא לפנסיה מוקדמת. לא בזה מדובר, אלא מדובר באמת שיש לו סייעתא דשמיא אדירה וכל העסק הזה מתקדם. ומשהו פה, ושאול באיזשהו מקום היה צריך אולי לזוז הצידה, או להגיד לשמואל, רגע, אמרת לי שאני לא מלך, אז מה אני עושה עכשיו? איך אני בצורה מכובדת יוצא לפנסיה מוקדמת? מה אני בדיוק אמור לעשות? יש כל מיני פטנטים כגון אלו, אנחנו מכירים את זה במהלך השני. אני ממשיך הלאה. וידבר למתן בדוד תורן שאול אביו, ויאמר אליו על יחטא המלך בעבדו בדוד. תראו מה זה פסיכולוגיה. על יחטא המלך, הוא מדבר אל אבא שלו. הוא אומר, תשמע, יש לך עבד. לעבד הזה קוראים דוד. תן לו, הוא מתייחס אליך כמו עבד אל מלך. אל תציק לו, תן לו לחיות, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. ויעשם את נפשו בכפו, והוא מפמת, ויח את הפלישתי, ויעש השם תשועה גדולה לכל ישראל, ראית לה תשמח, ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? זאת אומרת, יונתן מקיים שיחת מוטיבציה לאבא שלו, ומסביר לו, דוד הוא עבד, הוא מתייחס אליך כאל האדון, כאל המלך, למה אתה צריך לבוא ולהעמיד אותו גם מבחינה פרטית? תראה גם מה הוא עשה מבחינה כללית, תראה הוא הציג כשהיינו שם עם גוליאת וישבנו בשדה והיה פדיחה לא נורמלית 40 יום ואף אחד לא ידע מה לעשות, הוא חילץ אותנו מכל הסיפור הזה. עד כדי כך שאול משתכנע שהמקרא אומר לנו, וישמע שאול בקול יונתן, וישבר שאול חי השם עם יומת. כנראה ששאול רצה לחזק את עצמו, ואנחנו מוצאים את זה בכמה וכמה מקומות שאדם רוצה לחזק את עצמו, הוא נשבע כדי שהוא לא יוכל לעבור על השבועה. אבל אם תדלגו לרגע לפסוק י', ויבקש שאול להכות בחנית בן דוד ובקיר, ויפטר מפני שאול ויך את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה ההוא. זאת אומרת, שאול מפר את השבועה, יונתן לא יודע שהוא מפר אותה. יונתן לא יודע שאבא שלו מפר את השבועה. הוא אומר לדוד, אתה מאובטח, כי אבא שלי נשבע שהוא לא עומד לעשות לך שום דבר. אבל באמת זה לא כך, הוא מפר את השבועה. אבל בשלב הזה לפחות, למה אני אומר שהוא לא ידע מזה? כי תראו רגע בפרק ח', פסוק ב', אם לא קשה לכם לדפדף בחום הקשה שיש, אז בפרק ח' פסוק ב', ויאמר לו חלילה לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון ולא יגלה את אוזני, ומדי יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת הוא נשבע לי, הוא אמר לי שהוא לא נוגע לך, הוא לא עושה לו שום דבר, הכל בסדר, תנוח, אבל הוא לא ידע שאבא שלו הפר את, הפר את השבוע. כמובן, למה נפר את השבוע? אם שאול אדם גדול נשבע, מה מביא אותו, מה גורם לו להפר את השבוע? למה? ההצלחה? מה זה? לפני הרוח הרע. אני חושב שמה שהוא רואה גורם לו לרוח הרע. ההצלחה של תמיד. הוא רואה כל הזמן. מה רצית לומר צבי?
הוא הרג אותו?
הוא הרג אותו?
לא, אז הוא לא יפת השבוע. השבוע הייתה שהוא היה עוד.
אוקיי, בסדר. בינתיים הוא נשמע שהוא לא עושה לו כלום. אבל... בסדר, אבל מה קורה הלאה? מה קורה הלאה? שנייה. וישבע שאול חי השם עם יומת, ויקרא יהונתן לדוד ויגדל יהונתן את כל הדברים האלה, ויבוא יהונתן לדוד אל שאול ויהי לפניו כאתמול שלשום. אבל מה קורה בפסוק ח', ותוסף המלחמה ליום, ויצא דוד וילך עם בפלישתים, ויך בהם מכה גדולה וינוסו מפנה. מה אמר לנו ידידנו בנימין? ותהי רוח השם ראה אל שאול, והוא בביתו יושב החניתו בידו ודוד מנגן ביד. מה מדגישים פה?
מה לא יש בעד ומה לא יש בעד?
בדיוק. מדגישים פה דבר, אין ניגוד הרבה יותר גדול מכל הסיפור הזה. ודאי שדוד מנגן ביד. מה עם כלי הנגינה? אז נכון, אתה יכול להגיד לי שחצוצרה זה כלי נגינה ששואפים, אוויר וכו' וכו', אבל בפשטות הנגינה היא ביד. אז אומרים לך שאחד עומד עם חנית ביד, למה אדם צריך להחזיק את החנית ביד כשהוא בבית שלו? מישהו מאיים עליו? אבא אמור לקרוא לו משהו? ולעומת זה, דוד מנגן ביד עם הכינור, עם הנבל, עם איזשהו כלי שאנחנו מכירים אותו בתנ"ך וננסה לחשוב עליו וכו' וכו', זה מנגן, זה מחזיק, זה כאילו, וגם זה אבן כבש, זה משהו מאוד, מאוד מוזר מה שמתרחש פה, אבל העובדה שדוד נלחם בפלישתי ומנצח אותה, העובדה הזאת היא קשה מאוד 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 לשאול. זה קשור למה שדיברנו קודם, כי זה עושה רושם שכל הזמן הקדוש ברוך הוא עם דוד ולא עם שאול, וזה קשה לו מאוד, אני אומר, קשה לאדם להפנים את זה, לחיות את זה, להתגלגל עם העניין הזה. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, וילך את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא. כבר ראינו, איך החבר אומרים, כבר ראינו בסיפור הזה, כבר ראינו את זה בפרק הקודש, ששאול מנסה להכות, לא מנסה, הוא מכה, הוא שולח את החנית מתוך מגמה שזה יפגע בדוד, בפועל זה פוגע בקיר, הקיר צריך לעבור שיפוץ, הקיר צריך לעבור איזשהו תיקון, ואין ברירה, כשדוד רק מרגיש את הרוח הרעה, אז הוא חי עם זה, אבל כשמשגרים לעבור חנית, אז הוא מבין שאם הוא לא ילך משם, הוא לא יוסיף לחיות, אז הוא צריך לקום וללכת, וזה מה שהוא עושה, וכאן הוא נכנס לדילמה משפחתית נוראית. אנחנו למדנו בפרק הקודם, ולא הספקנו, אם אתם זוכרים את הגמרא ביבמות, איך נסע דוד שתי אחיות. אנחנו יודעים שהבטיחו
שמראה אצלנו לא ביבמות. גמרא אצלנו לא ביבמות.
גמרא?
בסנהדרין.
בסדר, אבל יש גם ביבמות. אני חושב שהגמרא יש הגמרא שראיתי בדף המקורות ביבמות, גם בסנהדרין, בכמה וכמה מקומות. בכל מקרה, מה קרה שם? כשדוד מגיע כנער עם חלוקי נחת להילחם עם גוליית, אומרים שכל מי שיצליח להתמודד עם הדבר הזה, יקבל שידוך מובחר מאוד לביתו של המלך. כשבאים לתת את מירב, מסתבר שהיא כבר מיועדת לאדריאל המחולתי. ואז היא לא ניסה, דוד מתחתן עם מיכל, ומירב חוזרת אליו, וכולם בכל מקרה לדוד, בשתיים תתחתן לי, זה מה שראינו בפעם הקודמת, ובכל מקרה דוד נשוי למיכל, מיכל לביתו של שאול, והוא הוא נמלט. לאיפה אדם נמלט? לבית שלו. הדבר הכי טבעי. הבעיה היא שהבית שלו מי זה? יש כאן אישה שעומדת במוקד הסיפור, קוראים לה מיכל בת שאול ומיכל אשת דוד. מה היא אמורה עכשיו לעשות? לתת גיבוי לאבא שלה נגד בעלה, או לתת גיבוי לבעלה נגד אבא שלה? כל מי שעוסק בייעוץ סוגי יודע שזה מתכון, המתכון הראשון לפיצוץ זה סיפור כזה. זאת אומרת, לא צריך להבין יותר מדי וכו' וכו'. ולחינם התורה אומרת על כן, יעזור איש את אביו ואת אמו ודבר שאשתו והיו בשר אחד. כי אדם גדל עכשיו בכך שנים ליד ההורים שלו, אבל הוא מוכרח באיזשהו מקום לבנות את התא החדש דרך הקשר עם אשתו ולא דרך הקשר עם הוריו. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולהמיתו בבוקר, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. זאת אומרת, מה בדיוק קורה פה מסביב לעניין הזה? וכאן יש לנו עדות נפלאה, והעדות הנפלאה הזו היא איך המקרא מפרש את עצמו. אם אנחנו פותחים לרגע בתהילים נוטט, זה בדף המקורות שלפנינו במקום מספר 2, ממש קלאסי לניתוח של העניין הזה. למנצח אל תשחית לדוד מכתם, בשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. לא להעמית את הבית, אלא להעמית את דוד. שאול שולח מלאכים שישמרו על דוד. מה מתפלל דוד? הצילני מאויבי אלוקי, ממתקוממי תסגבני. הצילני מפועלי אבן, מאנשי בנים אושיעני. כי הנה הרבו לנפשי, יגורו עליי עזים. לא פשעי ולא חטאתי לשם, מה הם רוצים ממני? לא עשיתי שום דבר. הזמין אותי לנגן אצל שאול, באתי לנגן, אמרו לי לנצח את הפלישתים, הייתה לי סייעתא דשמיא, ניצחתי אותה, אמרו לי קח אבן לחסל את גוליית, עשיתי את הדבר הזה, מה רוצה ממני, מה אני רקמתי איזה קשרים נגד המלך, עשיתי מהפכה, עשיתי איזשהו עניין, בלי אבון ירוצון ויקונן, הוא לקראתי, הוא ראה, ואתה אשר אלוקים צבקות אלוקי ישראל, שימו לב לפסוק הזה, אשר אלוקים צבקות אלוקי ישראל, הוא פונה לקדש ברוך הוא בכל השמות האפשריים, כאילו אתה עומד לפני איזושהי דלת סגורה, ואתה מנסה בכל האפשרויות לפתוח אותה. אל תחון כל עובדי אדם סלע, ישובו לערב, יאמרו חכה למסור לבוקיר, הנה יביאון, אל תארגן. בקיצור, מה הוא מבקש בסוף? פרק פסוק י"ז, ואני אשיר עוזך ואלמן לבוקר חסדך, כי היית מסגר לי ומנוס ביום צר לי, עוזי אליך הזמר כי אלוקים נשגבי אלוקים חסדי. אין לי צ'אנס, רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותי. אבל זה דבר שאנחנו לא רואים אותו הרבה פעמים, זה פרק בתהילים, יש לנו, זכינו הרבה שנים ללמוד תהילים אצל הרב"ד, הוא היה מדגיש את זה מאוד מאוד מאוד, שזה פרק, הרי מה הגמרא במגילה אומרת? שאת כל ספר תהילים, דוד אמר כנגד כל העיתים, כנגד כל הזמנים, כנגד, אבל פה זה פרק שאתה יכול לשלוף אותו ולהגיד, תשמע, זה מתאים למה שמסופר פה. כי מתי יש לנו איזה סיפור, וישמרו את הבית לעמיתו, זה מה שקורה פה. וממילא זה מתאים לכל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אז ממילא דוד, וזה דבר מסוכן מאוד, דוד מסתלק מבית המלך בלי לקבל רשות, מי שלא קיבל רשות מהמלך אחת דינו להמית, הוא מורד במלכות, מי הרשה לך לצאת מבית המלך? אסור לצאת מבית המלך, מה פתאום יצאת, אתה כבר הסתבכת, ולכן שאול רוצה לחכות לבוקר ולדון אותו. למה שאול רוצה לחכות לבוקר ולדון אותו? כי גם שאול הכיר את המשנה בסנהדרין. תראו במקור מספר 3, המשנה במסכת סנהדרין, דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה, דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. אי אפשר לדון דיני נפשות בלילה, דיני ממונות גומרים בו ביום ולזכות בין לחובה, דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה. לפיכך הם דנים לו בערב שבת ולא בערב יום טוב, כי אז אין את הממחרת. זאת אומרת, גם שאול שהוא מלך, הוא מבין שהוא לא יכול לעשות כל דבר, אז הוא אומר, אם הם ישמרו עליו כאן בלילה, אני אחכה לבוקר, בבוקר אני אשלוף אותו, אני אדון אותו כמורד במלכות, ואני אומר, אנחנו נטפל בו, ובסוף ידוע. מה אמור להיות במורה במלכות? אחת אתה להעמיד, אין פה, אין פה הרבה מה לעשות וכו' וכו'. ואני קורא רק את, אני קורא את המלבין, איך הוא מסביר את זה. על כן מצא עליו עלילה לבנו כדין מורה במלכות, עד שנפטר ממנו ולא רשותו. למה יצאת מבית המלך בלי רשות? ולמען יהיה לו כסות עיניים שהרג בדין, הוא רוצה לקיים את המשנה בסנהדרין, שלח תחילה מלאכים לשומרו, והיה בזה תחבולה גדולה, שאם ימיתו תכף על ידי המלאכים, יאמרו כי הרגו ולא דין ומשפט. ואם לא היה שולח לשומרו, רק היה שולח להביאו בבוקר, היו אומרים עליו לא ברח מפני המלך, כי הוא לא ישב בביתו ולא נס בלילה. ולכן שלח לשומרו כל הלילה, למען יאמר כי לכן לא ברח מביתו, כי עקבו השומרים, וגם חשב אולי יעמוד נגד השומרים ויהיה דמו בראשו. זאת אומרת, יש כאן מערכת מסודרת שאמורה לטפל בדוד, להביא אותו לעברי פי פחת וכו' וכו'. מה עושים עכשיו? ותגד לו, ותראו את הביטוי המיוחד שיש בפסוק הזה. וזה בהחלט, אנחנו לומדים לדייק בדברי חז"ל. ותגד לדוד מיכל אשתו. מה אתם מבינים מזה?
החליטה
עליית אותה ולא התגשה. בדיוק. אומר המדריאל בצורה נכונה מאוד, היא החליטה שצד הנישואין שלה עם דוד גובר על היותה ביתו של שאול. ולכן, ותגד לדוד מיכל, למה צריך להגיד מיכל אשתו? ותגד לדוד מיכל אשתו לאמו, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה מחר אתה מומת, אין לך שום סיכוי, והיא שומרת, היא שומרת על נאמנות, וזה בהחלט, בהחלט מצב לא נעים. אמרנו, המתח הזה בין בת שאול לבין אשת דוד, והיא שומרת כלל נאמנות לדוד. תראו איך, איך חז"ל התייחסו לדבר הזה במקום מספר 4. דבר אחר, מצא אישה מצא טוב, זו מיכל בת שאול, שהייתה אוהבת לדוד בעלה יותר מאביה, שמינתה נפשו מאביה. אימתי? בשעה ששלח שאול לשמור את הבית, הדר הוא הכתיב למנצח על תשחית בבורכו, והעת ברך דוד. את זה אנחנו תכף נראה, אבל אתם רואים שחז"ל כבר נותנים לציון נאות, ציון מכובד. את מילאת את תפקידך בשעת מבחן. למלא את התפקיד שלא בשעת מבחן זה ברור, אבל בשעת מבחן זה בהחלט, זה בהחלט מעלה, מעלה גדולה מאוד. מה הוא עושה דוד? הוא שומע בכל אשתו, אז אני חוזר, טוב, דווקא במהדורה המדויקת הזאת, יש כאן בלבול בפסקים. ותורך מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. לא, לא, אני פשוט מתפעל במהדורה של בר אילן, הכל מדויק, הם הזיזו את המיקום של הפסוק באיזושהי משבצת, הכל תקין. ותורך מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. שימו לב שלושה פעמים, וילך ויברח וימלט. זאת אומרת, זה עוצמה של מישהו שמאוד מאוד פוחד ממה שהולך לקרוא לו. הוא גם הולך, הוא גם בורח והוא גם נמלט. תפעיל את חוש היצירתיות שלך. איפה המלאכים שומרים? איפה המלאכים שומרים?
סביב לבית.
בעיקר ליד איפה? ליד הדלת. מה עושה משפחה?
יש לשני
דלתות. המצור, אני יודע. בסדר. הם שמרו בדלת אחת ויצא בדלת שנייה. זה אחד הפטנטים הידועים, ואני לא מרחיב את הדיון בעניין. אז מה הוא עושה? אז הוא עושה בתורת מיכל לדוד בעד החלום, וזה לא סתם. לא סתם, אומר הרלב"ג, למה דווקא בעד החלון? אז אומר הרלב"ג, הנה השומרים, המדיאל מה ששאלת, הנה השומרים היו אצל הפתח שיכנסו בו לבית דוד, ו, והחלון היה בגודל אחר מהבית, ומשם הורידה אותו מיכל כדי שימלט, ולקחה הטרפים ושמה אותם על המיטה. טוב, זה לא נקדים את המאוחר, בכל מקרה הוא תכנן אותם, הם שמעו במקום אחד, הוא הלך למקום אחר, ו... והוא יורד, הוא יורד, הוא יורד בעד החלון. אני לא רוצה להזכיר פה, כי זה כבר מחייב אותנו להתייחסות, שבשמואל ב' פרק ו' פסוק ט"ז, כשדוד מעלה את הארון, אז מיכל בת שאול משקפה בעד החלון, היא מסתכלת בעד החלון, פה היא מורידה, פה היא משקפה, יש לה איזה רומן מיוחד עם חלון, מה המשמעות של, ה, של העניין הזה. אז... כן, 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 בהחלט, כי היא מתביישת קצת, שדוד רוקד כאחד הריקים וכו' וכו' וכו'. עכשיו מה היא עושה? תראו מה שהיא עושה. בתורת מיכל לדוד בעד החלון בילך ויברח וימלט. כל מי שיש לו יד ורגל ושירותי ביטחון יודע שהשבת מכתוב ביותר זה אחד שהיה אצלך בבית ואתה לא יודע שהוא היה אצלך בבית. כי אם אתה יודע שהיו אצלך בבית, אז אתה כבר נזהר. אבל אם אתה לא יודע שהיו אצלך בבית, זה מצוין, כי אפשר להמשיך הלאה לבוא אליך הביתה. מה היא עושה? ותיקח מיכל את הטרפים, ותסת אל המיטה, ואת כביל העיזים שמה מראשותה ותכס בבגד. מכירים את המשחקים האלה של הילדים, שהילדים לוקחים כל מיני דברים, שמים מתחת לסמיכות, הוא ישן. מיכל לוקחת את הטרפים, מה מזכירה לכם המילה טרפים? פסלים. אז מה, יש בבית של דוד ומיכל פסלים? מוזר מאוד, יש להם פסלים בבית. מה, זה חלק מהתחביב שלהם, שיהיה להם פסלים בבית? נשמע לנו לא מכובד בכלל. תכף נראה את המילה טרפים, אבל בכל אופן, היא לקחה משהו עם צורה אנושית כלשהי, והיא עושה הטעיה מושלמת. זאת אומרת, היא לא רוצה, היא יודעת שעל בעלה נגזר, גזר דין מוות, והיא לא רוצה את הדבר הזה, והיא עושה פה הטעיה מושלמת. אומר רש"י, אני קורא בתוך דברי רש"י, ותיקח מיכל, כדי שלא יבינו שברח וירדפו אחריו, את הטרפים עשויים בדמות גוף אדם, ואת זה היא... ואין לטרפים שיער, אז ממילא, וזה דומה לשיער אדם, היא עשתה שם איזה צורה כזאת, כיסתה בסמיכה, באו לחפש דוד, הוא ישן. הוא עוד מעט התעורר, הנה הוא ישן, אתם יכולים לראות שהוא ישן ושום דבר לא יועיל לו. כך הבין, כך הבין רש"י, הרד"ק אומר לנו מספר אפשרויות, מה זה טרפים. אני קורא ברד"ק, את הטרפים תרגומות סלמניה והם עשויים בדמות אדם. לפיכך שמה אותם במיטה שידמש דוד ששוכב שם. ועניין הטרפים, יש מפרשים שהם עבודה זרה. אומר הרד"ק, כמו הטרפים שגנבה רחל ללבן, שזה אנחנו מכירים. ולבן עובד עבודה זרה היה, כמו שאמר, למה גנבת את אלוקיי? וחלילה חלילה שהיה בבית דוד עבודה זרה. מה, בביתו של דוד המלך הייתה עבודה זרה? לא יכול להיות, אומר הרד"ק. זה טרפים מסוג אחר לגמרי. ויש אומרים שהוא כלי הנחושת, העשוי לדעת חלקי השעות, ויראו בהם העתידות במשפט המזלות. אם יש למישהו מכם איזו תמונה מנחושת בבית, אז אתה יודע שאתה מבריק את הנחושת, זה כמו מראה. המראות הצובות שעשו מהם את מסבך הנחושת, את הכיור, את קנו, יש לנחושת איזה ברק מסוים. אז אולי ראו שם, אולי זה היה מראות. אבל בדבר מיכל הוא קשה לפרש, באותו הכלי, והחכם רבי אברהם בן עזרא, כתב כי הטרפים הוא על צורת בני אדם, והעת שהטרפים, כשיחשבו, בקיצור, יש כאן סיפור שלם, 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 עם הטרפים הללו, וכנראה, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו סיפור, אולי היו שמים בבית איזשהו מעמיד כזה מנחושת, שאולי עליו תולים את הבגדים, אולי היו מסתכלים בו כמראה, והיא לקחה את זה, וזה משהו גדול, שרה את זה בתוך המיטה, כיסתה את זה לשיחה, עשתה לו שהילדים עושים איזה צורה כזאת למעלה, שנראית כמו ראש שהלך לישון, וכל זה כדי לבלבל, כדי לבלבל את, את אלה שרודפים, את אלה שרודפים אחר דוד. הריד, רבי ישעיהו מיטרני,
הריד,
רבי ישעיהו דיטרני, רבי ישעיהו דיטרני, איטליה, יש רבי ישעיהו הזקן ויש זה פסקי קודריאז על השס, הוא כתב גם פירוש על הנח, פירוש הריד, רבי ישעיהו או מיטרני או מדיטרני, זה עיר באיטליה, נכון? דוד. טירנו, יכול להיות שזה ישתנה. ושם היה רבי ישעיהו הזקן ורבי ישעיהו השני, זה שניים.
יש תוספות ריד.
נכון, זה אני חושב שקשור לזה. אז הוא אומר, מה זה הטרפים? מצאה הטרפים ושמה שם, והם הגידו לה, בקיצור, הוא רוצה לומר שמה זה הטרפים? הטרפים זה משהו שאדם חוזה בהם בעתידות, שאדם כאילו מסתכל בהם. אז היא רצתה לומר להם, תשמעו, הוא ברח כי הוא הבין שאם הוא נשאר פה, חלילה יארגו אותו. תראו לרגע את הרמב"ן במקום מספר 5, הרמב"ן בבראשית, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. לא נתכוונה אלא להפריש אביה מעבודה זרה לשון רש"י. ואפשר, אומר הרמב"ן, כי היו ללבן לעבודה, כאשר אמר למה גנבת את אלוקיי, אבל לא היו כל הטרפים נעבדים. אומר הרמב"ן, אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן, שכל מקום שנזכרו טרפים, הכוונה היא עבודה זרה. למה? כי איך תימצא עבודה זרה בבית אדוננו דוד, והקרוב אשר אומרים שהם כלים לקבל השעות, ואם יסתרו בהם לדעת עתידות, והעמדה נגזרת מנשון רפא ידיים, מרפים אתם מרפים, יקראו אותם טרפים מרמוז בשמם, כי דיבורם כמו נבואה רפה. אדם ינסה דרכם להבין את העתידות, אז זה לא נבואה, אלא זה משהו רפא. תבוא ברב ותחזר לעתים רחוקות, כמו שאמרו כי הטרפים דיברו עוול, והנה יעשו אותם קטני אמנה להם לאלוהים. לא ישנו בשם הנכבד, ולא יתפללו אליו, רק כל מעשיהם בקסמים, כאשר יגידו להם הטרפים. וכתוב, והאיש ניחה לו בית אלוהים, והיה אספות וטרפים, ושם בחום שענה באלוהים, ונדע תצליח דרכנו, כי בטרפים היו שואלים, וכן היה עניין בישראל באפות, כי אחרי אשר הורגלו באפות, הקודש עשו כדמותו, והיו שואלים בו, ומאמינים בדבריו וטועים אחריו, גם בכל ים והדרשו את השם קיים בהם, וזה טעם היה זה אותו גדול באפון, ויצא אותו בעירו באופרה, ויזנו אותו בישראל אחריו שם, ואיר הגדול לביתו למוקש כיסר מאחורי השם. והנה נבן, היה כוסף ומנחש, כאשר אמרנו, ניחשתי לעצור ארץ הכוסמים מעולם, כי דכתיב כי בנו מקדם ועלמים כפלישתים, ובינם בפירו הכוסם היה מעירו, וזה טעם למה גנבת את אלוקיי. זאת אומרת, הרמב"ן מנסה מאוד מאוד לצמצם את העניין הזה של עבודה זרה, שלא נעלה על דעתנו שכל הסיפור הזה קרה בצורה כזאת.
אז אני ניחש, לא יודע,
מה? מה?
אני
אומר
שזה דבר של
ניחוש, אפשר לומר כזה שם שדוד ניחש. לא, אבל קודם כל, אז לכן אמרתי שיש מי שרוצה לומר שזה מורה שעות. זאת אומרת, הקרניים של השמש היו מקרינות על לוח הנחושת הזה, ובגלל זה היו יודעים איזה שעה זה במשך היום. זה משהו
שהיו
עושים, אולי יכול להיות, היו עושים איתו משהו. עכשיו בוא נחזור לרגע למקום מספר 4. ואיך ברח דוד, אני קורא במדרש שוכל טוב על אותו פרק של היהודי טיבי, רב איפה ורבנן, רב איפה אמר שני שערים היו לו לדוד בביתו, האחד היה נעול, הוא משמרים אותו מן השער הזה, ויצא בשער אחר וברח. רבנן אמר, שער אחד היה לו, ויומדים על השער, והיו משומרים שלא יברח, מה עשתה מיכל? שלשלה אותו בעד החלון וברח, כיוון שהיו שלוחים של שאול לבית, מה עשתה? נטלה התרפים ונתנם על המיטה, ונתנה כביר העיזים אל השוטר, שנאמר, מיכל בת שאול לקחה את התרפים, ותיקח מיכל את התרפים. כיוון שנכנסו ביקשו את דוד, אמרה להם, מיכל חולה ומוטל על המיטה. הלכו ואמרו לשאול, אמר להם, אביאו במיטה לכאן. תביא אותו על הענוקה, אני לא מבטל, אני רוצה אותו פה. חי אומר, אני רוצה אותו כאן. הלכו והביאו על המיטה אצלו, והוא מצא התרפים במיטה. סחבו, הגיעו לשאול, ובסוף מה הוא מוצא? הוא מרים את הזה, הוא רואה את התרפים. והתחיל כועס על מיכל ביתו, אמר לה, למה רימיתני והברחת את צונאי? אמרה לו, אתה הסיתני לנספים שלך? אתה הצעת לי את השידוך. מה פתאום אני בכלל הלכתי להכיר את דוד? אז אחד כזה שאתה שונא אותו, אתה הצעת לי שאני אתחתן איתו? ועמד עליי עם החרב להורגני, אמר לי, אם אין את מברחת אותי, אני אהרוג אותך. מיד אני פחדתי ויראיתי ממנו והברחתי. עדיין הכתי, כי אמר אליי, שולחני למה עמיתך, סוף הפרק. ולכך נקרא שמה עגלה, והשישי יתרם לעגלה של דוד, זו מיכל. ולמה נקרא שמה עגלה? מה עגלה הזאת? אינה מקבלת עול על צווארה? כך מיכל הוא קיבלה עול מאביה, אלא קינטרה אותו. אומר, חז"ל, בלשון שלהם יכולים לומר לנו כאלה דברים נועזים. באיזה סיטואציה עומדת האישה הזאת? אני לא יודע בת כמה היא הייתה, מה היא הייתה, כמה זמן היא הייתה נשואה, אבל בהחלט הסיטואציה הזאת מאוד מאוד מסובכת בתוך כל הסיפור. גם הברבנר מבקש לתת הצעתו בנושא התרפים, ותראו בדף המקורות במקום מספר 6, בצד שמאל למעלה, ואבות התרפית, התרפית תיגל יונתן סלמניה, וחשבו המפרשים שהיו כתרפי לבן, העשויים לניחוש או לעבודה זרה, והוסר מאוד שימצא דבר עבודה זרה או ניחוש שגם כן מיוחס לעבודה זרה, מי ששאל פה הרבייה, בבית דוד. ורבי אברהם כתב, אבן עזרא, שמצורת בני אדם מקבל כוח העליונים, והוא כלי עשוי מנחושת כפי חנוכת השעות, ונראו בהם הדברים כמשפט המזלות, והם הנקראים מזיקיש. ואני אחשוב שהתרפים בכלל צורת אדם, מהם נעשים לעבודה זרה, ומהם להוריד השפע מהעליונים, ומהם לדעת השעות מהיום, ומהם היום נעשים על צורת אדם ידוע ודומה לה בתוארו בצורתו, והיו עושים, הצעה, והיו עושים אנשים זה על צורת בעליהם, כדי שיהיה תמיד תוהרו לנגד עיניהם מרוב אהבתם אותו. מכירים את זה? אמא מסתובבת, אמא מסתובבת סבתא גאה בארנק, תמונות של הנכדים שלה, כי זה מה שכאילו, עכשיו, מה זה קשור? אמא מסתובבת אישה אוהבת או בעל אוהבת עם תמונה, אומר אנחנו, עכשיו, מכיוון שלא היו תמונות באותם זמנים, אשר יצר את האדם בצלמו, במצלמה שלו, זה התחדש קצת יותר מאוחר, אז עשו איזושהי צורה מנחושת. ושמו את זה בבית, ומזה המין האחרון היו התרפים אשר למיכל, בצורת דוד להעדתה את דוד מאוד, ולא היה בהם צד אבון, ולכן שמה אותם במקומו כי היו כדמותו. אם הברבנן צודק, זה מדהים, זה סוגיית הריגול התורה ביותר שיכולה להיות. זה הייתה כעין הצורה של דוד, כאילו בגדול, מבחוץ. ואת זה היא שמה במיטה, וכשבאו לבדוק, הם אומרים דוד, אמרו חולה, עד שהם הלכו לשאול, עד שהם חזרו, עד שבאו דוד כבר ברח למערות עין גדי. כן.
אז למה ברבים?
אז למה? אתה רואה כמה הדבר הזה העסיק אותם, איך להבין מה בדיוק היה פה, מה הסוג שהיה, אנחנו ממשיכים הלאה. אבל זה מרתק, אני אומר, ללמוד את זה, להתבונן בזה, לראות את הסיפור הזה. אז מה קורה? ותיקח, אני חוזר לפסוק י"ג, ותיקח מיכל את התרפים, ותשם אל המיטה, ואת כביר העיזים, שמה מרשותה ותכנס בבגד, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותאמר חולהו, וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, עלו אותו במיטה אליי להמיתו, ויבוא המלאכים והנה התרפים אל המיטה וכביר העיזים מרשותה. אני לא הייתי רוצה להיות זבוב בחדר שבו מביאים את